ערב טוב, ערב פורים, קצת עיונים במגילת אסתר, בענייני פורים. אחד הדברים שהתעוררתי לחשוב עליהם השנה, יש כל כך הרבה עניינים בפורים. יש את העניין המרכזי של חוליה נוספת ומרכזית כל כך במלחמת עמלק, מין מודל מוקטן של מחיית עמלק, מין סרטוט מפה כזאת של מה שמצפים שיהיה לעתיד לבוא גם כן במודל הזה של מחיית עמלק. יש את הנס של פורים עם כל התוויה הפנימית של האירועים, ומבין כל הדברים נבחר לשמו של החג דווקא העניין הזה, שצריך לחשוב היטב למה הוא מרכז בתוכו את כל ענייני החג. פורים, על שם הפור, בגלל שהמן הטיל גורל. מה הגורל כל כך משמעותי, מה הוא כל כך מסמל את כל העניין של פורים? פורים זה היום, יום קבלת התורה שבעל פה. הגמרא אומרת שבמעמד הר סיני קפה הקדוש ברוך הוא עליהם הר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לא, פה תהיה תקועתכם. קפיית הר כגיגית, אנחנו נלמד מה המשמעות של קפיית הר כגיגית. אומרת הגמרא, מכאן מודעה רבה לאורייתא. יהודים יכולים לומר שאין אנו מחויבים בתורה, כיוון שקיבלנו אותה מתוך כפייה, לא מתוך רצון. אנסו אותנו למעשה הקידושין הזה של קבלת הטבעת הזו שנקראת תורה בנישואין עם הקדוש ברוך הוא. תליהו בקדיש ודאורייתא קידושה בלב קידושין, הכריחו קלה להתחתן מדרבנן, צריך לחשוש לזה, שמה בכל זאת היה איזשהו רצון פנימי וצריך לתת גט, אבל מדאורייתא הקידושין אינם קידושין. אם כך, מדוע תפסו הקידושין? מכאן מודעה רבה לאורייתא, אומרת הגמרא. אף על פי כן, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. מה זה הדור קיבלוה בימי אחשוורוש? פורים זוהי אחת הדוגמאות הבולטות של תקנת חכמים, של מצווה מדרבנן. ואם כאן, כשקיימו מצווה מדרבנן, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם, אם כאן קיבלו עליהם בשמחה, מתוך רצון, לא מתוך כפייה, מצווה מדרבנן, קל וחומר שאת המצוות מדאורייתא הם קיבלו. למה? משום שמה פירוש מצווה מדרבנן? למה בני אדם בכלל מקיימים מצוות מדרבנן? משום שהקדוש ברוך הוא בתורה האציל סמכויות על החכמים, וכשהם מנצלים את הסמכויות הללו ופועלים במסגרת סמכויותיהם, אנו מחויבים לציית לדבריהם מצד לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, שהתורה קבעה. כך שאם בן אדם מקבל על עצמו דברי חכמים, אז הוא מקבל אותם על עצמו, כי הוא מכיר בסמכות שהוא אצלה עליהם מן המעציל, מן נותן התורה. אז בו זמנית הוא כבר מקבל את הלא תסור. אין שום סיבה שהוא יקבל לא תסור שלא מתוך כפייה, והוא לא יקבל את דברי האלוקים הישירים שלא מתוך כפייה. ולכן חג הפורים הוא למעשה חידוש, חיזוק וביסוס מתן תורה. יותר לעומק, צריך להבין שזה לא במקרה. לא במקרה יש את האיזון הזה של שני קצוות בין חג השבועות לחג הפורים. חג השבועות, חג מתן תורה, או ו' בסיוון של אז, מתן תורה של אז, וימי הפורים הם שני קצוות של סקאלה. זה לא סתם מצאנו מצווה מדרבנן, קיבלו קל וחומר. אלא מה שקורה בפורים זה האנטיתזה של הטענה קיבלנו מתוך כפייה. צריך להבין איך. חזל אומרים, המן מן התורה מניים, המן העץ אשר אמרתי לכם לא תאכלו ממנו אכלתם. הסתר מן התורה מניים, ואנוכי הסתר הסתיר פניי ביום ההוא. מרדכי מן התורה מניים, מור דרור קנה וקינמון. מור דרור, תרגום מתרגם, מרדכי, מרדכי. אסתר נקראת גם הדסה, כך שמרדכי ואסתר שניהם קשורים לריח. השורש של מרדכי בתורה זה מור דרור, שזה מסמני הקטורת. הקטורת הייתה קורבן של ריח, זה היה כל המהות של הקטורת. עיזים שביריחו היו מתעדשים. עיזים שביריחו, כבר דיברנו על יריחו, שבלשון ריח, היו מתעדשים מריחה של הקטורת. ואישה לא הייתה צריכה להתבשם עד יריחו בגלל ריח הקטורת. עכשיו, הקטורת, מור, דרור, קנה וקינמון, זה קורבן של ריח. ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. ומרדכי נתן ריחו, כמו שאסתר, הדסה היא אסתר, גם כן מבחינת ריח. וגם את זה אנחנו נצטרך להבין. מה זה העניין של עץ הדעת פה, המין העץ, שמזה השורש של המן, אסתר אסתיר, שזה השורש של אסתר עם ה', נכון? אסתר אסתיר, פה נמצאת אסתר בעתיד, כן? הרי אסתר הייתה בעתיד בזמן שלא נכתבו. ומור דרור, שזה מר דחי. ובכן,
יש לנו פה מספיק שורשים כדי להתחיל לתפור את התמונה של מגילת אסתר מזוויות הראייה האלה. מעמד הר סיני היה בו כפייה שמשמעותה, כמו שלומד מהר"ל מפראג, הייתה הגילוי הגדול, גילוי פנים אדיר, שבמהלכו מי שעד לגילוי פנים אדיר שכזה לא יכול לבחור יותר, אין לו בחירה, הוא חייב לקבל. כשרואים את האמת ברורה מול העיניים, כשרואים את אור פני השם, הבחירה נעלמת. הבחירה נעלמת משתי סיבות. קודם כל, כשאדם,
מה הסיבה שאדם בוחר ברע בעולם הזה? אחת מהשתיים, האמת מסתתרת והתענוגים מפתים. דהיינו, שני דברים מושכים את האדם לרע. הבלבול, השקר, הוא לא יודע מה האמת בשקר, לא יודע ממינו ומשמאלו, והתאוות, התענוגים.
שני דברים מרחיקים את האדם מן האמת, זה שהיא לא ברורה, וזה שמצד שני היא לא תמיד נעימה. האמת כבדה, האמת דורשת קורבנות. לא קל לעמוד ולקבל החלטות של קדושה. זה מתנגד לטבעו של האדם, מתנגד לטבעו של העולם, מתנגד לטבעה של החברה. כל אלה יוצרים את מערכת הניסיונות שמאפשרת לנו לבחור, שמאפשרת לנו להיות בעלי הטוב כשאנחנו בוחרים בו.
לעומת זאת, במעמד הר סיני, מצד אחד האמת הייתה ברורה, ברורה לחלוטין מול העיניים. ברורה לחלוטין מול העיניים. כך שההבדל בין אמת לשקר, הבלבול בין אמת לשקר לא אפשר להם בחירה, לא היה קיים. הייתה ברורה האמת, לא היה להם אתגר לבחור באמת. מצד שני, מעמד הר סיני, כמו שכתוב בשיר השירים, היה מעמד של אהבה ותענוגים. זה היה גם אמת וגם נעים. וממילא לא הייתה שום סיבה בעולם לא לבחור בזה. שום סיבה בעולם לא הייתה לא לבחור באותה אמת נעימה. אם זה גם אמת וגם נעים, אז למה לא?
ובאמת, בני ישראל, נכפה עליהם המעמד ונכפתה עליהם התורה, ולא הייתה להם אפשרות לבחור. מאז מעמד הר סיני, האלמנט של הכפייה על שני זרועותיה, הן הבהירות והן הנעימות, הלך להצטמצם במהלך השנים. במשך 1,000 השנים שלאחר מעמד הר סיני,
40 שנה במדבר, 850 שנה בארץ ישראל שבסיאם בית מקדש ותקופת שלמה, ו-70 שנה בגלות בבל כשעדיין יש נביאים ונבואה, ועוד כמה שנים אחרי הקמת בית המקדש, אחרי תחילת ההתנחלות לקראת הקמת בית המקדש, עדיין נשארו שרידים משני הגורמים שהביאו לכפייה הזו. מצד אחד, ברוב התקופה של האלף שנים הללו, עם ישראל בארץ ישראל, עם בית מקדש, עם ארץ שנותנת יבולה בבחינת ארץ זבת חלב ודבש, עם שקט יחסי בגבולות במהלך התקופה של ה-850 שנה, פה ושם היו מלחמות, אבל בסך הכל הם היו בארצם, הם היו בעריהם, ובעיקר נבואה הייתה, בית מקדש היה, ולפני כן משכן, עם כל הניסים שנעשו בבית מקדש, ועם כל האותות והמופתים שמיליוני הנביאים שהסתובבו ביניהם, כפליים כיוצאי מצרים, עשו באופן קבוע, האלמנט של הבחירה עדיין היה מצומצם באופן יחסי למה שאנחנו מכירים החל מפורים ואילך. פורים זאת נקודת מפנה. אירועי פורים מציינים את נקודת המפנה בגילוי האלוקים בעולם. דיברנו על זה שבוע שעבר, כשדיברנו על כל המועדים העתידים להתבטל לעתיד לבוא, וחג הפורים לא, ואמרנו למה? משום שכל המועדים, כל המועדים מזכירים ומעוררים את אותו גילוי אלוקים שנעשה בזמן יציאת מצרים. גילוי האלוקים שנעשה בזמן יציאת מצרים הוא מעין גילוי האלוקים שיהיה לעתיד לבוא, אלא שלעתיד לבוא הגילוי יהיה הרבה יותר חזק. הבאנו על זה משל של שני אנשים שהולכים ביער, כל אחד במקום שלו, בלי קשר בין אחד לשני. היער חשוך והלילה קודר והסכנות רבות, בורות, חיות, שריטות, שודדים וכן הלאה. אחד מהם מצליח ליצור לעצמו נר והוא מהלך בביטחון. השני לא מצליח ליצור נר והוא נכשל ומתחזק, נכשל ומתחזק, ולאט לאט הוא מפתח לעצמו חוש לראות בחושך, להרגיש בחושך, לחוש בסכנות. כל זמן שהם בתוך היער, בוודאי שמצבו של הראשון טוב יותר, כי יש לו נר, הוא הולך בביטחון. ואילו השני עדיין בסכנה של כישלון מפעם לפעם. אבל כשיצאו מן היער, הנר של הראשון מיותר לחלוטין, משום שהאור של הנר הוא מעין אור השמש, וכשהוא נמצא תחת קרני השמש, שרגה בתיהר המאי אהני אמרנו. לעומת זאת השני רכש לעצמו חוש, שהחוש הזה ילך איתו לעד ולעולמי עולמים. ונשאלתי, אבל הוא כבר לא זקוק גם לחוש הזה. כך שאלה אותי אחת הבנות בשיעור שנתתי השבוע בירושלים. אבל מה זה משנה? נכון שהחוש הזה נשאר, אבל זה חוש מת, חוש לא שימושי. הוא לא זקוק לזה יותר. לא, אם נדבר מבחינת הנמשל, הרי ברגע שיוצאים מן החושך של הגלות ויש גאולה, אז כבר לא צריך יותר. אבל באמת פה אנחנו נמצאים בנקודה של האי-סימטריה בין המשל לנמשל. אכן במשל, ברגע שאדם יצא מן היער, בנומר שהוא לא ייכנס יותר ליער לעולם, הוא לא יזדקק לחוש כמו שלא יזדקק לנר. אבל בנמשל זה משהו אחר לגמרי. למה? המטרה של הבריאה זה לגלות את כבוד השם, לגלות את ייחוד השם, לגלות את ההנהגות האלוקיות. ישנם שני סוגי הנהגות אלוקיות, הנהגת אלוקים באור והנהגת אלוקים בחושך. לעתיד לבוא תתגלה הנהגת אלוקים באור. ניסי יציאת מצרים וכל שנות הנבואה זה מסוג ההנהגת האלוקים שתתגלה לעתיד לבוא ביתר עוצמה. ולכן כשתתגלה אותו סוג של הנהגת אלוקים לעתיד לבוא ביתר עוצמה, כבר לא יהיה מה ללמוד מאותה הנהגת אלוקים עצמה שהתגלתה פה, אי פה, אי שם במהלך ההיסטוריה במינונים נמוכים יותר. לעומת זאת, גילוי אלוקים בתוך החושך שמתגלה בזמן הסתר הפנים, גילוי אלוקים בתוך החושך זה גילוי אלוקים כזה שאתה לא יכולת לראות אותו אם לא היית רוכש לעצמך את אותו חוש של לראות אלוקים בחושך. ואומנם לעתיד לבוא יתגלה האלוקים באור גדול, אבל להבדיל מן המשל שהמטרה היא בסך הכל ללכת ולראות, הנמשל זה לאסוף את מקסימום גילויי האלוקים לסוגיהם שההוויה נותנת לנו. והסוג הזה של גילוי אלוקים בתוך החושך זה סוג שלא נקבל אותו במקום אחר, רק מתוך ההליכה בחושך. וחג פורים ואירועיו, עם הסתר הפנים שמתחיל מאז ולא נגמר עד ימינו אנו, נותן לנו את האות לשינוי ההנהגה. אנחנו נחזור לזה עוד מעט, אבל נסכם לרגע את הרעיון שהתחלנו בו. אם כך, אם באמת הכפייה של מעמד הר סיני הייתה, אחד מענפי הכפירה הייתה הבהירות הגדולה, הרי כשבני ישראל קיבלו את התורה בזמן פורים מתוך החושך הגדול, זוהי תשובת המשקל למעמד הר סיני. הם באים ומודים לקדוש ברוך כפייה. אם הם קיבלו את התורה בזמן האסתר הגדול, זה כאילו שמודים לאלוקים, תראה, אמנם בזמנו במעמד הר סיני לא אפשרת לנו לקבל ברצון, כי הראית לנו את האור והכל היה כל כך ברור ולא היו אתגרים, אבל לא בגלל זה קיבלנו. קיבלנו את זה ברצון. והראיה שגם עכשיו, כשאין את הבהירות הזאת וכשיש חושך, אנחנו מקבלים את זה בשמחה. זה מצד אחד. מצד שני, מעמד הר סיני היה אהבה בתענוגים. היה נעים. מגיע חג פורים עם הפחדים, שנה של פחדים, שנה של צרות, ועם ישראל כבר מתחיל לראות את החושך שבקצה המנהרה. הוא מתחיל לראות את ההיסטוריה העתידית לקראת מה הולכים. הולכים לקראת צרות, הולכים לקראת ייסורים, הולכים לקראת מסלול ארוך וקשה, ובכל זאת אנו לקה ועינינו לקה, ובכל זאת עכשיו מקבלים עליהם בשמחה את התורה, דווקא עכשיו. אחרי שמשתנית ההנהגה לרעה לכאורה, אחרי שמשתנית ההנהגה מהארת פנים להסתר פנים, דווקא עכשיו מקבלים עליהם בשמחה. פירוש הדבר שקבלת התורה של הר סיני לא הייתה מתוך אהבה התלויה בדבר, לא הייתה מתוך הנעימות שהייתה אז, אלא הגם שנראה שיהיו קשיים, שנראה שיהיו אתגרים, שתהיינה בחינות קשות ביותר, אנחנו מתכוננים לעמוד בהם, אנחנו מקבלים את זה בשמחה. כך שקבלת התורה של פורים הייתה בבחינת לא רק מכאן ולאבא, אלא גילוי למפרע, שגם מה שקיבלו את התורה בחג השבועות, הגם שאז למעשה לא הייתה בחירה מתוך הכפייה הנפלאה הזאת של אז, היא הייתה מיותרת אותה כפייה, וגם בלעדה בני ישראל בוודאי היו מקבלים בקל וחומר, כמו שמהר"ל אומר, בקל וחומר, מזה שהם קיבלו עכשיו את הגילויים, את המצוות האלה שמציינות את גילויי האלוקים שבחושך. אנחנו נחפש אותך בתוך החושך. אמר אחד מגדולי החסידות, הרי בחג פורים מתחיל משחק המחבואים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עד אז לא שיחקו מחבואים. הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בבו ישמע בדברי אותך וגם בך ימינו לעולם, ומאז נביאים ועוד נביאים ועוד נביאים. כל פעם והיה באהבותו ויסרתי בשבט אנשים בנגיע בני אדם, עם ישראל חוטא, הקדוש מתגלה במקל נועם ומתגלה במקל חובלים. משחקים בתופסת, לא משחקים במחבואים. עד חג פורים המשחק היה תופסת, הקדוש ברוך הוא מנסה לתפוס אותנו ואנחנו בורחים לו. מחג פורים מתחילים לשחק במחבואים. וסיפר אחד מגדולי החסידות, הוא ראה פעם ילדות משחקות, ילדה אחת בוכה ובוכה ובוכה. כשניגש לשאול אותה, למה את בוכה? אז היא אמרה, אנחנו משחקות במחבואים, והחברות שלי לא מחפשות אותי. אני מתחבאת, והן לא מחפשות אותי. אז היא בוכה, בגלל שהיא מתחבאת, ולא לא, 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 לא מחפשות אותה. אז הוא אומר, עכשיו הוא מבין את צער השכינה. הקדוש הוא מסתתר לא בגלל שהוא רוצה לברוח מאיתנו. הקדוש הוא מסתתר כי הוא רוצה שאנחנו נחפש אותו. אבל אם אנחנו לא מחפשים אותו, איזה צער נגרם לשכינה בזה שהיא מסתתרת כדי לעורר אותנו לחפש אותה, ולא מחפשים? פורים זה הזמן שבו עם ישראל הראה איך אנחנו מחפשים את האלוקים כשמסתתר. וכפי שדיברנו שבוע שעבר, נתן לנו חג הפורים גם את השיטה איך לראות את האלוקים בחושר, ודיברנו על זה שבוע שעבר, שכל העניין של נס פורים זה לראות את הכל ביחד. לראות את הכל ביחד, ובאמת, אפשר ליישם את זה בחיי היום יום שלנו, מבחינת שיחו בכל נפלאותיו. אדם כשמתחיל לראות את אירועי חייו שלו אפילו ביחד, כל אירוע בפני עצמו הופך להיות לאירוע טבעי לגמרי, אבל כשמתחיל לראות את המסכת כפאזל שלם, לא יכול להיות שהוא לא יראה את השגחת האלוקים מציצה בין החרקים. חג פורים נקבע על ידי גורל. התאריך של פורים נקבע בגורל. מה זה גורל? נתנו בזמנו שיעור בשיעורי התנ"ך שלנו פה על חלוקת הארץ בגורל, ואספנו כל מיני גורלות. גורל זה לא מה שאומרים היום, מין לוטרי כזה, מין השלכת קובייה. גורל זה משהו אחר לגמרי. חלוקת הארץ הייתה בגורל. התורה קובעת שחלוקת הארץ תהיה בגורל. ואמרנו, למדנו בזמנו, שהגורל למעשה אישר את מה שכבר כתוב בתורה על הנחלות של השבטים. הרי יעקב אבינו אפיין כל מיני נחלות, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בכר ביוב וקשתי, בגורל ואישר. הרי יכול היה להיות מצב שנחלת יוסף תהיה בנגב והעיר שיוסף קיבל במתנה תהיה בתוך נחלת יששכר. זה לא לעניין. והגורל על פי השם אישר את המתנה של יעקב. זה היה גורל בלתי תלוי. ונסתם היה שם עורך דין ורואה חשבון. לא מקובל שלא יהיה איזשהו... הגורל הבלתי תלוי אישר את מה שיעקב אינו נתן ליוסף. זבולון לחוף ימים ישכון. אז אפשר בהחלט שאם אתה עושה את זה על פי גורל, שנחלת זבולון תצא בירושלים. אבל בירושלים יעקב אבינו אמר, או משה רבינו אמר, הוא בין כתפיו שכם.
בנימין.
ממילא ירושלים צריכה להיות אצל בנימין. כפי שהמפרשים לומדים שם את משמעות הפסוקים שבית המקדש. עד כדי כך הגורל היה צריך לסרטט את זה, שאפילו את הרצועה שיוצאת מנחלת יהודה אל תוך נחלת בנימין, ועליה המזבח עומד. לנו בית מקדש עצמו מחולק לשני שבטים. שמקום המזבח זה מין רצועה צרה, הרי מה מדובר? על מטרים בודדים. שום מפה בעולם אפשר לסרטט את זה. והגורל אישר את זה, את מה שיעקב אבינו אומר. זה בעיה, בזמנו דיברנו עליה, איך הכניסו לגורל את ה... הרי הגורל, צריך לשאול שאילתות את הגורל. איך הכניסו את החלקים לגורל, זה, יש כל מיני שיטות בין המפרשים. אבל הכלל שהגורל אישר, מאשר שמנה לחמו, הגורל אישר את זה, גורל על פי השם. והרעיון של גורל, אנחנו יכולים למצוא אצל שני צעירים של יום הכיפורים. ששני הצעירים של יום הכיפורים היו זהים בקומה, במשקל, בגיל, שני אחים תאומים. שווים בכסף, שני אחים תאומים. ורק הגורל, הרי אם זה לא היה ככה, אז כל אחד היה יכול לבחור. היו לוקחים את מה שיותר טוב להשם, את מה שפחות טוב להזזל. אבל מלכתחילה הביאו שניים כאלה, שאתה לא יכולת לבחור מה יותר טוב, שתיקח אותו להשם ואת השני להזזל. הגורל יכריע מי מתאים להשם ומי מתאים להזזל. הגורל על פי השם מכריע במקום כזה שבן אדם לא יכול להכריע. בן אדם לא יכול להכריע. כי אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. חודר עד עמקי הפנימיות. וכשדיברנו בזמנו על שני סעירים, למה באמת שני סעירים שהם כל כך שונים זה מזה, אחד הולך להשם, אחד הולך להזזל, צריכים להיות כל כך תאומים. יעקב וסתיו גם היו שני אחים תאומים. ויצחק אבינו באיזשהו מקום לא ראה את הגנום פתוחה מתחתיו של עשיו עד אותו רגע שפתאום הוא ראה שריח בלי כריח השדה אשר ברוך השם, ואז הוא ראה את ההבדל. הסיבה שבגללה יצחק הוטעה על ידי עשיו הייתה שעשיו הקפיד להיכנס ליצחק עם בגדי עשיו החמודות. בגדי עשיו החמודות היו בגדי אדם הראשון, שהתקדשו בקדושתו של אדם הראשון, אותם כותנות אור שלבש אדם הראשון. וכשדיברנו לפני כמה שבועות על אליהו וחנוך, אז ציטטנו מדברי העקדת יצחק שאת כותנות האור קיבלו הצדיקים ואת כותנות האור לקחו הרשעים נמרוד ועשיו. אבל גם שם נקרא הייתה הקדושה. ולכן כשיצחק אבינו פגש את עשיו תמיד בבגדיו הללו, תמיד במעטה הקדושה החיצוני הזה, מבחוץ הוא היה נראה אותו דבר כמו יעקב. מבחוץ הוא היה לבוש בבגדי החמודות הללו. בבגדים הקדושים הללו. זה הלבוש שהוא העתה על עצמו פיזית ורוחנית, כל אימת שהוא נכנס לעשה, ליצחק, כדי לשאול אותו על הקמח, ועל המלח, ועל המים, ועל התבן, על התבן ועל המלח, כל מיני הלכות שלא קיימות, לבוש חיצוני של צדקות מזויפת, אבל זה היה זיוף מקצועי מאוד, משום שזה לא היה זיוף שניכר מיד, כי הרי יצחק אבינו באיזשהו מקום לא ראה את דבר הזיוף הזה. באיזו מידה, אני לא יודע בדיוק איך אפשר להגיד דבר כזה, אבל באיזושהי מידה. והנה פתאום יעקב אבינו נכנס עם בגדי עשיו החמודות, מעטה הקדושה החיצוני לגמרי רגיל, אותו מעטה קדושה שיצחק רגיל אליו כשעשיו נכנס, הוא רגיל אליו גם כשיעקב נכנס. פתאום רואה עשיו שיש אצל יעקב שני דברים שלא... סליחה, פתאום רואה יצחק, תודה, שיש אצל יעקב שני דברים שהוא לא ראה אצל... לא היה רגיל לראות אצל עשיו. הכל, כל יעקב, והריח, ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. קול וריח זה שני מושגים שמבטאים פנימיות. דיבור מבטא חיצוניות, קול מבטא פנימיות. כי כשאני רוצה להגיד משהו שאתה תבין, אז רק דיבור יכול להביא את מחשבותיי החוצה. זאת אומרת, קול זה דבר שיותר סגור, יותר, זאת אומרת, פחות מבטא ומוציא את הדברים כלפי חוץ. קול מבטא פנימיות. וריח בוודאי מבטא פנימיות. הרי ריח זה היה החוש היחיד שלא נפגע, לא נפגם בחטא אדם הראשון. ותרא האישה, החוש הראייה נפגע, שמעה מהנחש, הדיבור נפגע, הנחש דיבר, היא דיברה, הנגיעה, המישוש נגעה בעת, שלא לדבר על חושתם והאכילה. מה לא נפגע? הריח. לא כתוב שהיא הריחה את העץ, ולכן ביום כיפור מצווים להריח, לא רק שמותר, למרות שכל החושים שנפגמו מנוטרלים ביום הכיפור. ולכן ריח מבטא רוחניות, ולכן בריח, במקום הריח, דיינו באף, זה המקום שמצייר את התורה, והיפח באפיו נשמת חיים. ריח מבטא רוחניות, ריח מבטא את הקשר לנשמה, ריח בני כריח השדה. פתאום רואה יצחק שפה יש גם פנימיות. וכשיצחק מגיע ורואה שאצל יעקב יש פנימיות, הוא מרגיש את ההבדל בין יעקב לעשיו. ומאלה כשנכנס לעשיו אחר כך, אם בלי הבגדים, הוא רואה גנום פתוחה תחתיו, הוא פתאום רואה שפה זה רק חיצוניות בלי פנימיות. כשיש לך שני אחים תאומים, יעקב ועשיו, שמבחוץ נראים אותו דבר, מבחוץ נראים כל כך יפים, יותר קל לך לראות את ההבדל האמיתי שנמצא בפנים. אבל איך אתה תגיע לפנימיות ואתה אדם חיצוני? שני סעירים של יום הכיפורים באים ללמד אותנו שדווקא הדומים ביותר הם המסוכנים ביותר. הדבר ככל שיותר דומה, שקר ככל שיותר גדול הוא פחות מסוכן. כי ככל שהשקר יותר גדול הוא יותר חשוף, יותר קל לחשוף אותו, הוא יתנפץ יותר מהר. שקר ככל שיותר קרוב לאמת הוא יותר מסוכן. תמיד
במפגשים בצהל, בדרך כלל מה אני עוסק בצהל, מה מעניין אותם? מה יתנו לארצות? אני כמה פעמים התחננתי לפניהם, תנו לדבר לעניין תורה ומדד, תנו לדבר לשון הקודש, יש דברים, לא, רק פוליטיקה, דתיים חילונים, דתיים חילונים, דתיים חילונים, זה מה שמעניין. לא את החיילים, את החיילים מעניין באמת מה שמעניין, את הקציני חינוך ואת התוכניות שלהם. אז יש בלבול גדול מאוד בלבול גדול מאוד במושגים של מה זה אדם דתי ומה זה דתי כזה ודתי אחר. הכל מבולבל, הכל מורבב, הכל, כל הדתיים זה מוישה הירש, כן, זה מכיר את התופעה הזאת, כן, זה הכל מבולבל. אז אני עושה סדר, אני אומר, יש ככה, יש דתיים ויש מסורתיים ויש חילונים ויש רפורמים ויש קונזרבטיבים ויש התנועה ליהדות חילונית הומניסטית. זה החילונים הדתיים, כן, שעשו מהחילוניות דת. עכשיו, כשאני רוצה למקם את כל הקבוצות הללו ביחס אליי, אז זה הולך ככה. הקרובים אליי ביותר, זה הדתיים. מה זה דתיים? זה אנשים שומרי מצוות, שמשתדלים יותר ויותר ליישם את שולחן ערוך.
ואת רצון השם בחייהם היומיומיים פול טיים ג'וב. זה גם אני, אלה הקרובים אליי ביותר. המסורתיים, מי זה המסורתיים? אלה שיודעים שזהות יהודית נמצאת בתורת ישראל ומנהגיה, שתורת ישראל היא אמת ושאלוקים קיים, רק מטעמי נוחיות ועצלנות והרגלי חיים, הם לא לוקחים את הכל. אז הם בוחרים לעצמם, אחד מדליק נרות בשבת, השני הולך לבית כנסת, אחר כך חוזר ורואה טלוויזיה, השלישי צם ביום כיפור ולא אוכל חזיר וזה מספיק לו, ועם כל אלה אני חי בשלום. הם קרובים אליי, כי ברמה העקרונית אין בינינו ויכוח, מסכימים על העקרונות, אלא מה, הוא עדיין לא לקח על עצמו את הכל, אז אני אנסה לשכנע אותו בדרכי נועם ליטול על עצמו
עוד משהו
ועוד משהו. החילוניים הם אלו שמסכימים איתי על העקרונות, הם מסכימים איתי שזהות יהודית מקורה בתורת ישראל, אבל הם לא רוצים, לא רוצים. אלה מכנים את עצמם שהם כנענים. ישבתי עם פרופסור אחד כזה פעם, אתה אומר, היהודי שיושב אצלי, אז הוא כמובן, אני לא יהודי. אני לא יהודי. יהדות זה תורת ישראל, אני לא שומע תורת ישראל, תעזוב אותי. לא, אני יודע שזאת יהדות, ואני יודע שאין לי ממנה כלום, ואני לא רוצה ממנה כלום, ותעזוב אותי. גם עם האדם הזה אני חי בשלום, גם עם האנשים האלה אני חי בשלום. משום ששוב, אין בינינו ויכוח עקרוני. לא מנסים לעוות את לעשות מעשה זמרי ולטעול שכר כפנחס. קוראים לילד בשמו, יודעים מה המקורות של יהדות, רק הוא לא רוצה. הדבר היחיד שאני יכול לנסות לעשות זה לשכנע אותו כן לרצות. ואחר כך אולי ליטול משהו. עוד יותר רחוקים ממני, הרפורמים, סליחה, התנועה ליהדות חילונית הומניסטית, זה אלו שבאים ואומרים, אנחנו לא שומרים מצוות, אנחנו לא עושים שום דבר שכתוב בתורה, ובכל זאת יש לנו זהות יהודית. ובמה מתבטאת הזהות היהודית שלנו? בהומניזם היהודי. לא יודע בדיוק מה זה, אבל ככה הם אומרים. הם עוד יותר רחוקים ממני. עוד יותר רחוקים ממני זה הרפורמים. והכי רחוקים זה הקונזרבטיבים. וכאן בקטע הזה אתה נתקל בתדימה. זה מאוד מאוד מסובך. הם בעצמם עוד לא החליטו. אני אגיד לך מה ההבדל בין שניהם לרפורמים לקונזרבטיבים. אז היה לי פעם עימות עם כל הגוורדיה הזאת. היה שם נציג של תנועה ליהדות חילונית הומניסטית, היה שם נציג של איזה מין רבי רפורמי ורבי קונזרבטיבי. אז הרבי הרפורמי היה נראה כמו קיבוצניק, והרבי הקונזרבטיבי היה נראה יותר רב ממני. יש הכאן, עם כיפה, אבל אני, כדי שלא יצא בלבול, אז אני כל פעם התבלבלתי. אני אמרתי, כשהתייחסתי לקונזרבטיבי, אז אני אמרתי, הרבי הרפורמי, וכשהתייחסתי לרפורמי, אמרתי, הרבי הקונזרבטיבי, כל פעם תקנו אותי. אני אמרתי, סליחה, אני מתבלבל, אני לא כל כך יודע מה ההבדל. ההבדל הוא פשוט מאוד. באחת מהאספות של, הרי התנועה הקונזרבטיבית והרפורמית בארצות הברית, עושים conventions משותפים. כנסים משותפים. אז באחד הכנסים לפני 10 שנים, הרבי הקונזרבטיביים נאבקו לא לאפשר לנשים להיות רבניות. אז רבי אלכסנדר שינלר, שהוא מנהיג היהדות הרפורמית בארצות הברית, אמר להם, בטוב טעם, אמר להם ככה, מה אתם מנסים, עד שאתם מנסים לקדם את התנועה, להחזיר את התנועה שלנו אל העבר, עדיף שתקדמו את התנועה שלכם אל העתיד. הרי ממילא אתם היום מתנהגים כמו שאנחנו התנהגים לפני 10 שנים. ומה שאנחנו עושים היום, אתם תעשו בעוד 10 שנים. ולכן ככה, עברו 10 שנים, והתנועה הקונזרבטיבית החליטה שאפשר שגם נשים תהיינה רבניות, והכל שריר ברור וקיים. ואנחנו הקונזרבטיבים פשוט קצת יותר מפגרים מאחורי הרפורמה. אבל באופן עקרוני הקונזרבטיבים טוענים שהם שומרים, הרפורמים באופן עקרוני לא אומרים שהם מאמינים באלוקים. הם לא מאמינים באלוקים, רוב הרבי של הרפורמים.
יהודים?
יהודים, כן. הם גם דתיים, רק הם לא מאמינים באלוקים. כן, בתי כנסת זה
משותף.
בדיוק, בתי כנסת זה חיי חברה, זה אווירה יהודית, יידישקייט. זה אווירה יהודית, זה ההיסטוריה היהודית, זה מסורת ישראל. הם אף פעם לא יגידו את זה ברור, שהם לא מאמינים באלוקים. אבל הם אף פעם לא יגידו ברור שהם כן מאמינים באלוקים. והם ודאי לא מאמינים במעמד הר סיני. ומה זאת הקונזרבטיבים כן מאמינים באלוקים, וכן מאמינים במעמד הר סיני, ואפילו מקבלים חלק מדברי חז"ל. אבל הם מחליטים מה לקבל. עכשיו, ולכן, כשאתה אומר את הדבר הזה, כשאתה מגיע לקטע הזה, מיד אנשים לא מבינים אותך, הרי הפכת את הסולם. לכאורה, התנועה הקונזרבטיבית, את צריכה להיות הכי קרובה אליך מבין שלושת אלה, כי הם כמעט מקיימים מצוות כמוך. התנועה הרפורמית, פחות. והתנועה ליהדות חילונית הומניסטית, עוד פחות. והחילונים אלו שמכנים את עצמם כנענים, שמנותקים לגמרי הכי רחוקים. והתשובה היא לא. משום שארבעתם זה שקר. אלא מה? שקר שמנסה להיות דומה לאמת הוא הרבה יותר מסוכן. שקר שמנסה להיות דומה לאמת הוא הרבה יותר מסוכן. ומהבחינה הזאת, ככל שהתנועות השקריות הללו מנסות לחכות את המציאות האמיתית, אז הם הרבה יותר רחוקות מאמת באמת הפנימית. ורבותינו לימדו אותנו על ידי, זאת אומרת, התורה לימדה אותנו את זה על ידי התמונה של יעקב ועשיו. הרי יצחק וישמעאל היו שני ילדים כל כך שונים, שמיד מערס היוולדם ראו את ההבדל ביניהם. ישמעאל היה פרא אדם, ידו בכל, יד כל בו. הוא מיד, הוא לא יודע חוכמות. הוא מתחיל לצחק. הוא מיד מושך את יעקב, את יצחק, לעבודה זרה, ולגילוי עריות, ושאו דמים. מיד שמים את האצבע על הבעיה, ופותרים אותה. עשיו, לעומת זאת, היה דמות אחרת לגמרי. עשיו היה מותק של ילד. רק ויגדלו הנערים, רק אז ויגדלו הנערים, אז עשיו יודע צייד יסתדר. אבל כשהם היו ילדים, לא ראו שום הבדל ביניהם. כן, לא ראו שום הבדל, רק ויגדלו הנערים. עד אז הם היו שני אחים תומים, אחד יותר עשוי, השני פחות עשוי, אבל שני אחים תומים. ואף על כן, ישמעאל הוא דמות חיובית בסך הכל. ישמעאל הוא דמות חיובית. ישמעאל בסופו של דבר חזר בתשובה. על שמו של ישמעאל יש לנו תנאים קדושים, רבי ישמעאל כהן גדול, רבי ישמעאל ורבי יוסי, הרי לא קוראים שם על שמות של רשעים. על שמו של אבשלום כתוב בגמרא לא אסור לקרוא שם. אז על שמו של ישמעאל יהיה מותר, אבל ישמעאל הוא דמות חיובית בסך הכל. כי כשהוא היה רע, אז הוא ניסה, הוא לא ניסה להסתיר את זה, וכשהוא חזר בתשובה, אז ידעו שהוא באמת חזר בתשובה. ולעתיד לבוא ישמעאל עתיד לחזור בתשובה, אומרת הגמרא.
רק לא
יש
לבנה, אבל לא לבנה.
לא לבנה, אבל לעתיד לבוא, לקראת ביאת המשיח, אז כתוב ונשאר גם הוא לאלוקינו לגבי הפלישתים שמעורבים בישמעאל. לעומת זאת, עשיו, שלכאורה במבט שטחי הוא נראה דמות יותר חיובית, או ליתר דיוק פחות שלילית מישמעאל, הוא לדיראון עולם. תמחה את זכר עמלק, אין הכיסא שלם, אין השם שלם. והסיבה לכך, אחד הגילויים של זה, זה העובדה שהוא היה כל כך דומה ליעקב. על פני השטח עשיו ויעקב נראים אותו דבר. שני סירים של יום הכיפורים, אחד להשם ואחד לשרו של עשיו, הוא השטן ומלאך המוות, לעזאזל, צריכים להיות זהים. וכששני שני האלמנטים הללו הם זהים, ובכל זאת אתה מרגיש שיש הבדל. אתה מרגיש שמשהו, אפילו יצחק הרגיש שמשהו לא בסדר כל הזמן. עכשיו הוא ראה. אבל זה שמשהו לא דופק פה, כל אחד מרגיש. רק לא יודע בדיוק מה זה. אז אם יהיה הבדל בחיצוניות, אתה עלול לצעות ולומר, או, זאת סיבת ההבדל, ולא להמשיך לחקור הלאה. בא הקדוש עושה אותם זהים בחיצוניות, ואתה מרגיש את ההבדל, אז אתה מתחיל לחפש פנימה. ולפעמים ההבדל הוא כל כך גדול שרק הגורל על פי השם, משום שההבדל נמצא בשורש הפנימיות, רק הגורל על פי השם יכול לחשוף את האמת הפנימית, ולהגיד, זה קודש, זה חול, זה טהור, זה טמא. זה אלוקי וזה שטן. זה שייך להשם וזה שייך לעזאזל. גורל אם כך נמצא כגורם מכריע במקום שבו רב הבלבול ביותר. כשרב הבלבול ביותר אז מגיע הגורל. הנה באונייה של יונה אומר להם יונה, אומר רב החובל, נטיל גורלות. בשל מי השער הזה? למה צריך להטיל גורלות? משום שאונייה מלאה אנשים, שערה בים, לך תדע בשל מי השער הזה. יש מישהו שיכול לדעת בשל מי השער הזה? זה סתם אנשים ש... בשל מי השער הזה, תפתח רדיו, תשמע את המפה הסינופטית. אבל הם הבינו האנשים הללו ששום דבר לא מתחיל מהמפה הסינופטית. ואם יש שערה, זה מתחיל ממשהו רוחני. אבל אם זה מתחיל ממשהו רוחני, אתה יודע מה שקורה בלב כל אחד ואחד? אז כל אחד קורא לאלוקיו, קוראים יונת חור, קרא לאלוקיך. על פני השטח לא יודעים מי... האלוקים, ידעו שלכל אחד יש אלוהים אחרים, ושליונה יש את האלוקים שלו, אבל על פני השטח הם לא ידעו מי הוא מה. במקום שעל פני השטח לא רואים, כולם נראים אותו דבר, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם זהים, כולם שווים, אז צריך להביא גורל. הגורל יכריע. פורים, אמרנו, הרי מה זה כל העניין של חג פורים? חג פורים התחיל, אז זה מה ששאלנו בהתחלה, למה באמת מכל ענייני פורים נבחר הפור, הגורל, כדי להפיין את החג? אחר מכן התחלנו ואמרנו את המהלך שהתחלנו בשבוע שעבר, שכל העניין של פורים זה ראייה בחושך, זה מתחיל אסתר הפנים, לא נבואה, לא בית מקדש ראשון, בית מקדש שני אומנם כן, אבל בדרגה הרבה יותר נמוכה בית מקדש ראשון, לא ניסים גלויים, הסתר פנים מתחיל, שלא לדבר על מה שקרה 400 שנה לאחר מכן עם חורבן בית שני והגלות החשוכה הזאת. מתחיל להיות בלבול, מתחיל להיות עולם של גם לבנו עושי רשעה, מתחיל להיות עולם של איש בער לא ידע וכסי לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי אבן וישמדע מהדעד. מתחיל להיות חושך. כשמתחיל להיות חושך אתה לא מבחין בין טוב לרע. כשאתה לא מבחין בין טוב לרע הכל נראה אותו דבר. מדוע דרך השם צלחה של ירמיהו הנביא? אתה לא רואה כשניתנה רשות למשחית לא מבחין בין צדיק לרשע. אז צריך את הגורל. הגורל הוא זה שמכריע לראות את הפנימיות בתוך החושך. על פי השם הגורל נעשה. והנה הגורל של המן נפל באמת על, על חודש אדר. כי חודש אדר קשה מאוד לדעת אם הוא טוב או רע. חודש אדר זה החודש שבו נפטר משה רבנו. האמת היא שרב צודק הכהן שואל, למה כשמשה רבנו נפטר עשו אבל, ואילו כשרב שמעון בר יוחאי נפטר עשו הילולה? מה ההבדל? אז הוא אומר דבר מאוד מעניין, אולי יש הבדל בין אם חכם נפטר לאם נביא נפטר. משום שכשחכם נפטר החוכמה שלו היא חוכמה שהוא קנה אותה והוא משאיר אותה פה בעולם. ביום שבו נפטר רבי שמעון בר יוחאי הוא העביר את כל תורתו לתלמידיו, אז אם כי גדול הצער הזה שלא עוד רבי שמעון בר יוחאי פה, אבל באותו רגע שרבי שמעון בר יוחאי כבר לא פה, תורתו נשארה פה ובשלמות כפי שלא הייתה רגע קודם, וממילא אחרי שמבליגים על הצער אז יש את השמחה של בדיוק אותו דבר כמו שנפסק להלכה שכשאדם בנו אביו נפטר הוא עומד ליד קברו של אביו ומברך ברוך הוא דיין האמת, והוא מוסיף ומברך ברוך הטוב והמיטיב. למה? הוא מברך ברוך הוא דיין האמת על זה שאבא נפטר, הוא מברך ברוך הטוב והמיטיב על זה שאבא השאיר לו ירושה, במידה והוא השאיר לו ירושה. ואין הדבר סותר, כן? אין הדבר סותר, יש מחלקות. זה מה שקורה כשחכם נפטר. מצד אחד גדול סילוק צדיקים כיום שנחרב בית המקדש, אבל מצד שני שבק חיים לכל חי, זה הביטוי. הוא השאיר חיים, תורה זה חיים. את שלמות התורה שלו השאיר פה בעולם הזה. זה נכון לגבי חכם שתורה דילי היא, שהתורה היא שלו, אבל לגבי נביא שהנבואה שלו היא כל כולה הקשר שיש לו בינו לבין הבורא, ברגע שהנביא נפטר מה הוא משאיר לעולם? הרי הוא היה זה שיצר את הקשר. ברגע שהוא לא פה כבר אין מי שיצור את הקשר. משה רבינו לא השאיר פה את דרגת משה. ברגע שמשה רבינו נפטר כבר אין פה יותר דרגת משה, ולכן באמת כשמשה רבינו נפטר זה היה אבל גדול, אבל בלי השמחה של ברוך הטוב והמיטיב. זה מצד אחד. אבל מצד שני הרי באותו יום גם נולד משה, ואף על פי שביום פטירתו של משה אז היה אבל גדול, אבל מה נשאר לדורות? זאת השאלה. מה נשאר לדורות? הולדתו של משה או פטירתו של משה? זה מה שהתבלבל המן. המן חשב שמה שנשאר לדורות עם ישראל זה פטירתו של משה. הוא לא ידע שמה שנשאר לדורות זה הולדתו של משה. למה המן התבלבל? אולי בגלל שהמן ידע, ואולי הוא לא ידע, אבל מה זה לא ידע, שבני ישראל שקיבלו את התורה על ידי משה רבינו הם קיבלו אותה בכפייה, ככה זה נראה, ומכאן מודעה רבה לאורייתא. אז מה נשאר ממה שמשה נתן? מה שהוא נתן זה התורה, ואת התורה הם קיבלו בכפייה, וכל אחד יכול לבוא ולומר לא רוצה כי קיבלת אותה בכפייה. ממילא זין באדר של הולדת משה לא נשאר מזה כלום, לא עד זין, זין באדר של אבלו של משה נשאר. אבל חג פורים עצמו שהוכיח שהדור קיבלו בימי אחשוורוש רטרואקטיבית, הוכיח שלמעשה הם כן קיבלו את התורה, והכפייה הייתה מיותרת כי גם בלי הכפייה הם מקבלים את התורה. זה מה שעשה שהמן למעשה טעה ומה שנשאר מזין באדר זה הולדת משה, והאור הגדול שירד לעולם ונשאר בעם ישראל, ולא פטירתו של משה. והנה, אמרנו שכשיש הסתר פנים על פני השטח הכל נראה אותו דבר, הריח כשהוא מבצבץ ויוצא על פני השטח, הפנימיות, הוא זה שיכול להכריע, כמו הגורל על פי השם, מי הוא אמיתי ומי הוא זייפן. זה מה שהכריע אצל יצחק בן יעקב לעשיו, ריח בני כריח השדה אשר ברוך השם. אשר על כן, מה באמת גילה את הפנימיות באותו רגע שבו צריך היה להתחיל לגלות את האמת בתוך החושך? זה היה מרדכי ואסתר. אז קודם כל מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. באמת תמיד מדברים על זה, זה שמרדכי לא קורא ולא משתחווה, זה ברור, זה יהרג ועל יעבור, זה עבודה זרה, מה שזה לא יהיה, זה שעת גזרה. אפילו זה כמו בכל המקומות מסוג זה בחזל, שני הדברים היו, אבל אפילו בהתעלם לרגע מהעבודה זרה שהיא יהרג ועל יעבור, אבל זה השעת גזרה, המן רצה שיחרו וישתחוו בשביל שיחרו וישתחוו. אז ברור שמרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, אבל למה אתה יושב בשער המלך? אתה יודע מתי המן עובר, היא כאומרם אליו יום יום ולא שמע עליהם. ואני למדתי שבוע שבר מהרב יעקובוביץ' שחזל אומרים שמרדכי היה אישור מהמלך החשברוש לא לפגוע, לא, לא, לא שופטו מילה לכרוע ולהשתחוות, והוא לא הראה את זה אף פעם. היא כאומרם יום אליו יום יום, מדוע אתה עובר על מצוות המלך? זה אומר יש לי אישור, היה... הוא לא הראה להם את זה, הוא רצה לעשות דווקא. פתאום, למה לעשות דווקא? בדרך כלל אנחנו נוהגים להראות איזה מסירות נפש של מרדכי. זה לא פשוט העניין. חז"ל אומרים אסור להתגרות ברשעים בשעה שהשעה משחקת להם. אבל והני מי למי שאינו צדיק גמור, אבל מי שהוא צדיק גמור מותר לו להתגרות ברשעים אפילו בשעה שהשעה משחקת להם. למה? מה ההבדל? מה זה השעה משחקת להם? השעה משחקת להם פירוש דבר שכעת יש להם אפשרות לפעול בבריאה. ניתנה רשות למשחית. ואם ניתנה רשות למשחית, כתוב בחז"ל שאסור להיכנס, הגמרא במסכת ברכות אומר, אסור להיכנס למקום סכנה, לחורבה שעומדת ליפול. למה? כי מי אומר שיש לך מספיק זכויות שיקרה לך נס? הרשע בשעה שהשעה משחקת לו, להינצל ממנו צריך נס, כי זה עכשיו הזמן שלו. מי אומר שיש לך מספיק זכויות? אבל מצד שני, אין איסורים בלא חטא, ולא, אין מיטה בלא אבון. דהיינו, אם אין לרשע במה להתאפס בליבי, הוא לא יכול לתפוס אותי. ולכן, מישהו צדיק גמור, הוא מוגן. מישהו צדיק גמור, הוא מוגן. יש סביבו מעטי הגנה. יש סביבו מעטי הגנה. הוא מוקף במעטי הגנה, והוא יכול להתגרות ברשם ושום דבר לא יקרה לו. אין להם גישה אליו בכלל. מרדכי היה איש ימיני. בנימין היה אחד מארבעת האנשים שמתו בעטיו של נחש, דהיינו שלא חטאו בכלל. מרדכי היה שייך לאותה קבוצה של אנשים שהיו בבחינת בגדר של צדיק גמור. הוא יכול היה לא לכרוע ולא להשתחווה. ומרדכי מן התורה מניין, מורדרור קנה וקינמון. ריח, אסתר מן התורה מניין, ואנוכי אסתר אסתיר פניי, אבל אסתר זה גם הדסה. מצד אחד אסתר פנים, מצד שני, בתוך האסתר מתגלה הריח. לא סתם ריח. אלא מרדכי זה קטורת ואסתר זה הדס. מה זה קטורת ומה זה הדס? קטורת זה מלשון קשר, קוף תת ריש, זה כמו קוף שין ריש. על מזבח הקטורת היו מקשרים, כתוב בספרים, את כל ישמות כלל ישראל ומעלים אותם כלפי מעלה, כולל החלבנה. אחד מסממני הקטורת הייתה החלבנה, שריחה בפני עצמה רע, אבל כשהיא בלולה עם כל השאר, היא הופכת לחלק בלתי נפרד שבלעדיו אין קטורת. אם חיסר אחד מכל סמני החייב מיטה, אפילו אם חיסר מן החלבנה, גם חייב מיטה. מהכל ביחד עולה הריח של הקטורת. מה זה הדס? אז כתוב שכשרבי שמעון בר יוחאי יצא מן המערה פעם ראשונה, אחרי 12 שנים של התעלות והתעלות והתעלות והתקדשות והתקדשות, שהוא כבר בכלל לא היה שייך לעולם הזה,
הוא ראה אנשים עוסקים בענייני עולם הזה, הוא הזדעזע לומר, מה זה אנשים חורשים וזורים, עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי השעה? בכל מקום שהוא נתן בו את עיניו משרד, יצתה בת קול ואמרה, מה לך מחריב את עולמי? חזור בך, וחזר במערה לעוד 12 חודש. משפט ראשיים בגיהנום 12 חודש, חזר עוד 16, וזה מוזר, מה הקשר למשפט ראשיים בגיהנום? בכל אופן, חזר למערה. מה הקשר למשפט ראשיים בגיהנום 12 חודש, שאנחנו לא נעמוד על זה עכשיו? הסברנו את זה בהזדמנות אחרת. אבל מה שברור מתוך ההקשר הזה, שהמערה הזאת לא הייתה בעולם הזה. שדרגת רבי שמעון כשהוא במערה, זה הייתה דרגת עולם הבא. כי שם הוא כבר נמצא במקום של גן עדן, שלא גן עדן. צריך להבין בדיוק מה זה עניין של גיהנום, אבל גיהנום זה ודאי לא בעולם הזה. חזרה להמשיך להיות מעבר לעולם הזה לעוד 12 חודש. 12 חודש הללו היו למעשה נחיתה חזרה לעולם המעשה. כשהוא יצא פעם שנייה, הוא ראה זקן אחד, רץ לקראתו עם שני בדי הדס. הוא שאל אותו, בשביל אתה צריך הדסים? אז הוא אמר שהוא צריך את זה לריח, לכבוד שבת. הוא שאל אותו, למה לך שניים? אז הוא אמר לו, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. מה משמעות הדברים? זכור זה מצוות עשה של שבת, שמייצגים את כלל מצוות העשה שבתורה. הרי שבת זה התמצית של השבוע. כל העשיות שצריך לעשות בשבת זה התמצית של כל מצוות העשה שאדם צריך לעשות כל השבוע. כל ההימנעויות שאדם צריך להימנע מלעשות לשבת, בשבת זה התמצית של כל מצוות לא תעשה שבתורה. כשהוא לקח שני בדי הדס, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור, משמעות הדבר שכל העשיות שאדם עושה, וכל ההתנזרויות שאדם מתנזר, וזה לא חשוב אם זה נעשה בענייני העולם הזה או בענייני העולם הבא, הכל יכול להיות תחת הריח. הכל יכול להיות תחת אותו עניין של ריח בני כריח השדה אשר ברוך השם. הכל יכול להיות בקדושה ובטהרה. בתוך החושך של החומר, מתוך נבחי החומר וקטנותו ונמיכות קומתו, אפשר למצוא פנימיות רוחנית. אפשר למצוא את הרוח, את הרוח הפנימית של הדברים. וזה למד רבי שמעון בר יוחאי, שכדאי הוא העולם בשבילם. אם יש אנשים שמסוגלים לקחת את עולם החומר, כמו שדיברנו, שחנוך עלה לשמיים כי הוא תפר את הנעל שלו לגוף שלו. הנעל, אמרנו, זה הכינוי לגוף, כשהנפש נקראת עקב, הוא הצליח לקשר את כל ענייני החומר אל הנפש והנשמה, ואז הוא עלה עם כל השמיימה. זה היה חנוך, זה היה גם כן אותו זקן שלימד את רבי שמעון בר יוחאי, שבתוך ענייני העולם הזה אפשר למצוא את ניצוצות ונקודות האור ולהעלות את כל החומר כלפי מעלה. רבי שמעון בר יוחאי, כדאי הוא העולם בשבילם. אסתר היא זו שהולכת לתוך המרתפים הטמאים ביותר בעולם, מסתובבת בארמונות של אחשוורוש בין כל הנערות. הרי כשאדם קורא את הפסוקים הללו במגילת אסתר, אפשר להתעקף בגול נפש מה שהמלך הזה עשה שם. הלך ואסף את כל הנערות שהוא רק מצא, שרק נראים לראות מתאימות, והנערות הללו, כל נערה ונערה, שישה חודשים הייתה מטפחת את עצמה וכל האמצעים שבעולם, בגלל שמה 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 יעלה, הייתה לי רצון באותה פגישה אחת ויחידה לפני המלך, והיה אם לא נשאה חן בעיניו, נשארה כל החיים. כל החיים נשארה באלמנות חיות, משום שאם פעם אחת היא הייתה אצל המלך, אסור שמישהו יישא אותה לאישה, כי זה לא כבוד. פשוט אתה יכול להשתגע מהתיאור הזה שלא היה לו דומה בעולם, של חומריות שאין למעלה ממנה. ארמונו של אחשוורוש זה היה מבצר החומר, כמו שחזר אומרים, זה התכונה של הפרסיים, מסורבלים כדוב, אוכלים ושותים כדוב. חומר במהותו, גועל נפש של חומר. ובתוך הגועל נפש הזה מסתובבת האסתר, לא ביקשה דבר, לא ביקשה דבר, לא צריכה שום דבר, לא אוכלת מכל העניינים של המלך. ובתוך כל השבילים הללו, כשהיא בעצמה לוקחת את עצמה לידיים והולכת להציל את כלל ישראל, כשהיא בעצמה פונה אל המלך, מי שיבוא אל המלך על החצר הפנימית אשר לא יקרא, אחת דתו להמית, יש מין אכזריות נוראה. איך אתה מיז להפריע את מנוחתו של המלך? הוא הרי עסוק עכשיו את תענוגי העולם הזה. אחת דתו להמית, יסכן את נפשה, הכל, גם אני ונערותיי עצום כן
ולדורי דורות נזכרת אסתר. במה נזכרת אסתר? בתענית אסתר. דהיינו, אסתר היא זו שבתוך ארמונו של פרעה מדושן העונג, מה היא עושה? גם אני ונערותיי עצום כן, 52 שעות או כמה שזה עצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא קדם 72 שעות של צום שהיא צמה ולא מתפעלת מכל החיצוניות של העולם הזה. הדסה היא אסתר. בתוך האסתר, בתוך האסתר של החומר, היא מוצאת את הפנימיות של הריח. ריח בני כריח השדה שבעוף השם. סתם ככה דרך אגב כתוב בספרים שבפועל אם החשברוש אסתר עצמה מעולם לא הייתה, אלא הייתה דמות של שדה שהתלבשה בדמות אסתר, והיא למעשה הלכה אצל החשברוש, שלא לא מדובר על אותה מסירות נפש שאסתר בעצמה הלכה להציל את עם ישראל, מדובר על העניינים האחרים. סתם יש הבדל בין יעל לאסתר, כתוב בספרים מפורט מה היה העניין של יעל, מה היה העניין של אסתר. יש איזה מאמר של רמח"ל בספרו קנאת השם צבאות להסביר בדיוק את העניין של אסתר. יש איזה סוגיה בגמרא, הרי לגבי סוגיה בגמרא במסכת יומא, בתוספות ארוך שם, בסוגיה של פיקוח נפש, של מסירות נפש, של יהרג ועל יעבור, כל הפרטים נמצאים. אבל בפועל מה שהיה בסך הכל בסוף, שבתוך עמקי הקליפות ידעה אסתר למצוא את ניצוצות האור והקדושה. מרדכי בשער המלך, אותו דבר. יהודי בודד, יושב בשער המלך, מוקף בכל מיני בקטנים וטרשים למיניהם, מוקף בסרסי המלך, מוקף בהמן, הוא לא יחרב ולא ישתחווה. מור דרור קנה וקילמון, שוב העניין של קישור, שוב העניין של מציאת הריח הפנימי בתוך תוכי ארמונו של אחשוורוש. לא פלא שהזוג הזה מרדכי ואסתר הם אלו שמתווים לנו את הדרך לקראת ההליכה לחשקת הגלויות. ומזווית הראייה הזאת אנחנו לנו רואים באור חדש את התהליך ההיסטורי של הגלות. אנשים יגידו שככל שעובר הזמן הגלות נהיית יותר ויותר קלה.
הנה תסתכלו על ההיסטוריה, האינקוויזיציה הספרדית והרדיפות ועלילות הדם, מי יודע מה לא, מסעי הצלב לפניכם, גזירות תח ותת, ופתאום המהפכה הצרפתית עם נפוליאון,
אביב, חופש, שוויון זכויות, אמנסיפציה, טוב, באמצע קטע של שואה שנעזוב אותו ברגע זה, אבל אחר כך דמוקרטיה, יהודים שווי זכויות, לא ביהודי באמריקה, על פי משנה כל דבר, פעם בארבע שנים כולם באים להתחנן, עכשיו הוא שכח את המסורת. זה נראה שהגלות הולכת ונהיית פחותה, אבל מהזווית הראייה שדיברנו עליה עכשיו, האמת היא בדיוק להפך. משום שאם המשמעות של החושך זה השקיעה בתוך הסתר הפנים, שפע, גלות של שפע, היא גלות לפעמים יותר קשה מאשר גלות של מכות. הגלות הזאת של המאה ה-20 זאת גלות של שפע. הגלות של אמריקה היום, הרי הכל אמריקה היום. אין פינה בעולם של זה לא אמריקה. יפן זה לא אמריקה, אירופה זה לא אמריקה, הכל אמריקה, שלא לדבר על תל אביב. הכל אמריקה, זה גלות של אמריקה. גלות של שפע, גלות של שומן, גלות של חומר, גלות של אליליות החומר. החומר הפך להיות אליל. כמו הפרסים, משתי החשברוש וצורת חייו של החשברוש הולכת ומתגלית בכל מיני מקומות בימינו מן הטובים ביותר, מה שנקרא טובים ביותר. ולכן ככל שמתקרבים לקראת אחרית הימים, השיעור של פורים הופך להיות יותר ויותר אקטואלי. איך לגלות את האלוקים בחושך, איך לפרוק את העול הזה של החומר ולצאת ולראות אור גדול. המן מן התורה מניין? המן העץ. מה זה המן העץ? המן העץ זה הנקודה הראשונה של הסתר פנים שהיה בעולם. הרי אם הסתר היא זו שמגלה את הריח בתוך ההסתר, הרי המן הוא זה שיוצר את האסתר. המן זה האסתר בעצמו. גידל המלך אחשוורוש את המן, גם לבנו עושה רשעה. הוא עיצומו של האסתר, המן. ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, אייקה. ברגע שהאדם הראשון מאפשר מצב שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, מי יגיד לכם כעירומים אתם? המין העץ אשר אמרתי לכם, לא תאכלו, אשר ציוויתי לך, לא תאכל ממנו או לא תאכלו ממנו, אכלת? המין העץ? במצב של גילוי פנים מוחלט שייך שהקדוש ברוך הוא ישאל כזאת שאלה? במצב של גילוי פנים מוחלט שייך שמישהו יחשוב שהקדוש ברוך הוא לא יודע את התשובה? מה שלא תגיד שהקדוש ברוך הוא, זאת הייתה שאלה רטורית, והקדוש ברוך הוא לא חשב שהאדם הראשון יחשוב שהוא באמת הכל טוב יפה, אבל עצם המציאות של לשאול שאלה, הרי הכל גלוי לידו לפניך, חוקר ומביט עד סוף כל הדורות, צופה נסתרות, חוקר בוחן כליות, חוקר לבבות, הכל הוא יודע. היה לאל לדעת שהקדוש ברוך הוא צריך לשאול וצריך לענות לו תשובה? ברגע שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, נוצר מסך ראשון של הסתר בעולם. והמסך הזה מתבטא בעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא שואל שאלה ומאפשר לדורות הבאים שקוראים את הפסוקים הללו להתפש ולחשוב, הקדוש ברוך הוא היה צריך לשאול, אולי לא הכל גלוי. זה תחילת ההסתר. זה תחילת משחק המחבואים של הקדוש ברוך הוא. הנה תראה, אני מתנהג כאילו אני לא רואה, אני מתנהג כאילו אני צריך לשאול שאלות. אתה צריך לברר לעצמך שזה הכל הצגה, שלמעשה הכל ברור, הכל גלוי, וגם אחרי האסתר כמו לפני האסתר בפנימיות נמצאת קדושה. וממילא חג פורים על פי הגורל, הגורל הוא זה שתמיד חושף את נקודת הפנימיות, גם כשמעל פני השטח הכל גלוי. ומהותו של פורים זה חשיפת הפנימיות, אשר על כן אולי חג פורים נקרא על שם הפור. חג פורים שמח.